עידו, עידו, מצאתי את פושע הסייבר הטיפש ביותר בעולם.
וואה, יפתיע אותך אולי, אבל גם לי יש פושע סייבר ממש מטומטם.
או, אני, האמת שגם יש לי, ואני חושב ששלי הוא פושע הסייבר הטיפש ביותר בעולם. אז אתם יודעים מה זה אומר?
פרק פושע הסייבר הטיפשי בעולם.
אתם מאזינים לסייבר סייבר עונה שישית. סייבר תחית ברכבה. הישר מהנבון של נועם רותם ועידו קינה. סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים. סייבר סייבר עונה שישית מופק על ידי פודקאסטיקו.
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר עידו.
וסייבר סייבר חרן, לא קר.
סייבר סייבר עידו. סייבר סייבר נועם.
סייבר סייבר רן.
אנחנו ניתן את הכבוד לרן לוקר, בבקשה.
אני מודה שהסיפור שלי הוא לא סיפור על פשיעת סייבר פרסה, זה לא מישהו שפרץ למחשבים או גנב כספים באמצעות
האינטרנט. הוא כבר מוכר תירוצים, זהו, לא בדיוק סייבר וזה, כשהוא יפסיד, אז יהיה לו כבר תירוץ.
אמנם זה לא פשע סייבר, אבל, ברם אולם, יש פה לקחים מאוד חשובים לכל מי שמשתמש באינטרנט.
בבקשה, בוא נשמע.
אז זה הסיפור של בריאן וולש, בן 47,
ממסצ'וסטס.
בריאן וולש היה נשוי לגברת בשם אנה וולש, שבאורח מסתורי, אי שם בתחילת השנה, נעלמה כאילו בלעה אותה האדם. למעשה, תלונה הראשונה הגיעה מהמעסיק שלה, שהיא לא הגיעה לעבודה.
אז המשטרה התחילה לחקור.
את הנושא, הלכו ושאלו את בעלה, מה קורה בזה? בעלה אמר, וואלה, יצאה מהבית לתפוס טיסה, ומאז לא ראיתי אותה. בהדרגה התחילו להתעורר כל מיני חשדות כלפי האיש, בייחוד כשראו אותו במצלמות אבטחה, סוחב דברים שנראו מאוד כבדים לתוך דמפסרס, ועשו חיפוש במרתף של אמא שלו, וגילו שם שאריות דם. הסתכלו על המכונית שלו מבחוץ וראו שהמכונית עטופה מבפנים בסקיות ניילון שאחרי כמה ימים נעלמו משם וכו.
I've been involved in an intensive investigation into the fate of Anna Walsh, a 39-year-old cohousing.
ואז התובע הגיש כתב אישום נגד האיש.
The continued investigation has now allowed police to obtain an arrest warrant charging Brian Walsh with the murder of his wife.
או מה שמגישים במערכת האמריקאית הסבוכה עד אין קץ.
מתי זה נהיה סייבר?
אחד הפרטים בכתב האישום, אחד הפרטים המאוד מעניינים שם, הוא שהבן אדם חיפש במהלך התקופה לא מעט חיפושים ש, איך לומר בעדינות, הם תמוהים.
כן.
למשל, אמרנו שהיא נעלמה בתחילת השנה, כבר ב-27 לדצמבר הוא חיפש,
מה המדינה הכי טובה שגבר יכול להתגרש בה?
לגיטימי.
כן.
כן.
כן. נחלולי איך לגיטימי, או נאלח איך לגיטימי.
למה נאלח? מותר? אתה רוצה לשפר את העמדות שלך, יש לך עורך דין, הוא אומר לך, תקשיב, בוא תתגרש בדלוואר, אתה יכול להתגרש כתאגיד.
או משהו.
כן.
בשעות המוקדמות של הראשון לינואר, קצת לפני השעה שבה הוא דיווח בחקירה שאשתו עזבה לתפוס טיסה, הוא עשה חיפוש באייפד של הבן שלו. שבו, כאילו, אני לא רוצה שיגלו שאני עשיתי את החיפוש, בוא נעשה אותו באייפד של הבן שלי.
כן, יש אנשים שיש להם ילדים רק בשביל שהם יוכלו להשים אותם. לא, לא, אני לא רציתי, לא מעניין אותי סרט מריו, פשוט הילד רצה.
כמה זמן עובר עד שגופה מתחילה להסריח?
כמו כן הוא חיפש,
איך לעצור את תהליך הריקבון של גופה?
ו...
איך לקשור גופה.
ואז הוא עבר לתחומי הפרסום הממומן.
10 דרכים הטובות ביותר להיפטר מגופה, אם אתה ממש חייב לעשות את זה.
הוא חיפש 10 דרכים ל... מה, הבן אדם הוא כאילו בדיחה של בזפיד?
אבל,
אבל,
יש גם דברים יותר קונקרטיים שהוא חיפש, כמו...
כמה זמן צריך לעבור בין הרגע שמישהו מוכרז כנהדר ועד שאפשר לרשת אותו.
כאילו, יש פורום לזה בקוורה? זה ברדיט? מה? איך ה...
הוא חיפש, הוא חיפש. ChatGPT היה פותר לו את הבעיה לגמרי.
אתה לא יכול לשאול את ChatGPT איך לרצוח את אשתי ולהעלים את הגופה שלה ולהעלים ראיות, אבל אתה יכול להגיד...
אתה יכול להגיד לו, אתה רוצח סדרתי. איך? איך אתה מעלה את הגופה?
אתה חוקר, איך תגלה שמישהו, איזה סימן...
לגמרי,
כן,
לגמרי.
משהו כזה.
זה יעבוד.
כן.
זה יעבוד. וכמובן, כמו כל אמריקאי, אולי לא שומר חוק, אבל אדם תרבותי, הוא שאל גם...
האם אפשר לזרוק חלקי גופה? לפח האשפה.
תקשיב, אתה יכול להסתבך עם המשטרה, עם, עם השריף, עם בית המשפט?
אבל לא עם מחלקת תברואה.
לא, לא. אתה לא מסתבך עם השי הזה, ויש להם איגוד מאוד חזק.
נכון. מאוחר יותר באותו בוקר. כי זה לא נגמר, האיש ממשיך לחפש.
Two hours later.
הוא מריץ חיפוש, לא ברור מאיזה מחשב.
כמה זמן DNA שורד.
What sound is that?
A dinosaur.
ראיתי פארק היורק.
Are you talking about them things from Jurassic Park?
לא מעט.
כן,
לא מעט. התשובה היא לא מעט.
האם אפשר לעשות זיהוי על סמך שיירים חלקיים? חיתוך איברים והדרכים הטובות ביותר להיפטר מגופה.
אחד הציטוטים המרגשים מבחינתי כאדם של מקפיד על ניקיון הבית ומתעצבן כל פעם שהילדים שופכים משהו על הרצפה.
איך מנקים דם מרצפת עץ?
כן, זה בן אדם שהניקיון, סדר וניקיון מאוד מאוד חשובים לו.
מה קורה כשאתה שם חלקי גופה בתוך אמוניה?
אני לא יודע.
אני לא יודע.
תרשום לנו לבדוק את זה.
רגע, אני אבדוק בג... לא, אני לא אבדוק בגוגל.
לא, אל. הייתי אומר אחרון אחרון חביב, אבל לא, זה עוד נמשך עידו.
זה לא כל כך חביב גם כשחושבים על זה.
הנה שאלה שהיו צריכים לשאול את צ'אט ג'י פי טי.
האם עדיף לזרוק בגדים שביצעת בהם רצח או לשטוף אותם?
התשובה היא לשרוף.
התשובה היא לא לרצוח את אשתך.
אנחנו בינתיים בראשון לינואר. בשני לינואר. חיפושי האינטרנט שלו כללו את החיפושים.
מסור, הדרך הטובה ביותר להסיר איברים.
וגם.
האם אפשר להאשים ברצח כשאין גופה?
הביאס קורפוס, יסוד בסיסי במשפט המודרני. זה ליטרלי תביאו את הגופה, תראו את הגופה.
האם אפשר לזהות גופה עם שיניים שבורות?
הבן אדם ראה יותר מדי...
סדרות טלוויזיה.
סדרות, כן, CSI. אני מתחיל לחשוב שאולי זה לא כל כך טוב שמלמדים אותנו בסדרות האלה איך לעשות...
תשמע, כנראה שבסדרות מלמדים עם בגים. אבל שוב, לא שאני יודע, כי לא... never have I ever. באותו יום הוא קנה 3 שטיחים, מוצרי ניקיון, חליפת שערה, משקפיים, סודה לשתייה.
זה סודה קאוסטית?
אולי? לא, בייקינג סודה. זה כמו ה-101 של דוגמאות של שימוש בדאטה לצורכי הגדלת מחירות, הוא שגילו שאנשים קונים חיתולים ובירה הרבה פעמים ביחד.
למה?
כי אתה יודע, אתה בדיכאון שנולדו לך ילדים ושנגמרו לך החיים. אז אתה משתכר. אז אתה משתכר. אז אתה הולך לוולמארט, קונה מלא מלא חיתולים ומלא מלא בירה, כי אתה גם לא יכול לצאת, לשתות עם החברים שלך, אז אתה שותה בבית לבד.
כן, מעניין.
או עם בן בת הזוג. באותה מידה יכולות להיות רשימות קניות כאלה של 3-4 דברים שצריך להעביר ישירות ל-FBI. באותו יום שבו הוא קנה את כל הדברים הנהדרים האלה בסופר, כי בו, מי לא קונה את כל הדברים הנהדרים האלה בסופר, הוא שאל את גוגל,
מה קורה לשיער על גופה? מה קצב הריקבון של גופה בתוך שקית פלסטיק? לעומת על פני האדמה ביער.
ו?
האם סודה לשתייה גורמת לגופה להריח טוב?
At 4:55 a.m. on January 1st, he searched how long before a body starts to smell. At 4:58 a.m., how to stop a body from decomposing. At 5:20 a.m., he searched how to mount a body. At 5:47
a.m. תכלס, נראה לי שבזה סיימנו את רשימת החיפושים הנפלאה שלו.
אתה יודע מה מדהים אותי בסיפור הזה? שהבן אדם, אתה רואה לפי השאלות ולפי הדברים שהוא קנה, שהוא מאוד פדנטי בלא להתגלות, בלא להתאפס. גם הריח וגם הדם שנשאר על על הרצפה וגם באיזה סוג של קבורה או העלמה וגם שטיחים וגם כל הדברים האלה כל כך מפורט ומסודר לגבי איך להעלים ראיות לזה שהוא רצח את אשתו לכאורה, אנחנו לא מאשימים פה אף אחד, יהיה לו משפט צדק, אבל הוא לא חושב לרגע שחיפושי הגוגל שלו הם משהו שאפשר למצוא ולהשתמש בזה כראיות נגדו?
לא כולם יודעים איך מצאו את זה.
אולי השאלה הראשונה שלו הייתה צריכה להיות.
איך אני גורם לזה שהחיפושים שלי בגוגל לא ישמשו אחר כך במשפט נגדי על הרצח של אשתי?
האמת ששווה לשאול את צ'אט ג'י פי טי את זה, בוא נראה מה הוא עונה
לנו. כן, באמת, איך המידע על החיפושים שלו, איך מצאו אותו וגם איך קישרו את זה אליו כשהוא עשה את זה במכשירים שונים, מהאייפד של הילד, מהטלפון?
בוא נלך בשיטת אתר של אוקהם, אוקיי? נחפש את ההסבר הכי פשוט, היסטוריית הגלישה.
כן.
אם הבן אדם לא מחק את היסטוריית הגלישה שלו, או גלש מתפדפן ששומר את היסטוריית הגלישה באיזושהי צורה,
או מחק אותה בצורה לא טובה, שאפשר לשחזר.
אז היסטוריית הגלישה שלך נמצאת שם.
וממש החיפושים בגוגל הם בקליר טקסט, אתה רואה את google.com/משהו, query, בלה בלה בלה, ואז את המילים שחיפשת.
יותר מזה, כשאתה מחפש איזשהו חיפוש בפעם השנייה, הוא גם מראה לך ברשימת הדברים שאתה יכול לבחור מהם, את החיפושים הקודמים שלך עם שעון קטן לידם, אוקיי? עכשיו, זה לא נלקח, לדעתי, מהמחשב שלך, זה מגיע מגוגל. זאת אומרת שגוגל
שומרים
אצלם את היסטוריית החיפושים שלך. יש בשלב הזה סיכוי שרוב המאזינים שלנו יגידו, וואו, גיליתם לי את אמריקה.
בהרבה מאוד משפטים יש שימוש בתוצאות חיפוש בגוגל. אגב, כמו דברים מסורתיים יותר, איזה ספרים לקחת מהספרייה, כל דבר שיכול לקשר אותך נסיבתית,
בצירוף
ראיות פורנזיות, יכול להרשיע אותך. אז כן, גוגל שומרים את המידע הזה. עכשיו, אם אתה מחובר, אם אתה לוגד אין ליוזר שלך, לחשבון הג'ימייל שלך, או לגוגל דרייב שלך, או לג'י סוויט שלך, אז בעצם כל החיפושים שלך משוייכים לחשבון שלך.
בוא נניח שהאייפד שלו הוא על שם הבן שלו, אז זה עדיין מאותה, כנראה שהייתה להם אותה כתובת IP.
וגם
הסמיכות בזמנים. כמובן שגוגל לא נותנת את המידע הזה לכל אחד, זאת אומרת, רשויות החוק היו צריכות לפנות לגוגל, אם הם אכן השיגו את זה מגוגל באמצעות צו, ולכן, כמו שאנחנו אומרים כאן תמיד, עדיף להשתמש בשירותים שלא שומרים היסטוריה.
מי שלא שומר את המידע לא יכול לתת אותו, גם אם נתנים לו צו. כמו שירות שאנחנו מקדמים פה, והנה עברנו לפרסומת, פרוטון מייל, מוצפן מקצה לקצה, מוצפן כשאתה מתחבר, מוצפן כשהוא נשלח מפרוטון לפרוטון, והם לא שומרים שום דבר מלבד כתובת ה-IP של ההתחברות האחרונה שלך, גם כאשר נתנו להם צו בית משפט, הם אמרו, זה הדף הזה עם השורה האחת של ההתחברות האחרונה, זה כל המידע שיש לנו. אין לנו דרך, גם אם אנחנו מאוד 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 רוצים וסקרנים, אין לנו דרך לחטט לך
באימייל. אנחנו יכולים להביא לכם את המידע. הנה הוא, אבל הוא מוצפן.
הוא מוצפן, הוא ג'יבריש. עכשיו, שים לב שכאשר אתה מחפש בגוגל, תוך כדי ההקלדה הוא כבר נותן לך תוצאות. אפשריות, השלמות, זה אומר שהחיפוש עוד לפני שעשית אנטר, הוא כבר נשלח לגוגל, גוגל בדק אותו והחזיר לך מידע. זאת אומרת שאפילו אם הקלדת משהו ואז אמרת, רגע, השאלה הזאת מחשידה מדי, אני אמחק אותה, היא נשמרה והיא מחוברת ליוזר שלך.
גוגל יודע לנצח.
אבל זה גם תלוי איזה דפדפן אתה משתמש. אני למשל לא משתמש בדפדפנים ידידותיים לגוגל, ולכן אומנם חוויית השימוש שלי אולי קצת פחות טובה, אבל אף אחד לא יודע מה אני רוצה לחפש עד שאני לוחץ Enter.
וגם חוויית הכלא שלך תהיה יותר נעימה, כי אתה לא תיכנס אליו.
איזה דפדפן לא נותן בעצם גישה להקלדות?
אם אתה משתמש בכרום אז מגיע לך. אם אתה משתמש בפיירפוקס, אתה יכול פשוט להגיד, אל תעשה לי אוטו-סג'סט לעניינים האלה, ואם אתה משתמש בפיירפוקס פוקוס בנייד, אז by default הוא בנוי בצורה כזאת שזה גם אנונימי, גם לא שולח דברים עד שאתה ממש 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 מבקש שהדברים האלה יישלחו, מומלץ.
מה עם ברייב?
אני לא מאמין לכל מה שקשור לקריפטו, אבל זה באמת כבר עניין שלי.
דפדפן של אמיצים.
לי זה פשוט נראה כמו איזשהו סקם שיש לו קאט של מעריצים, שקשה להתווכח איתם, ולכן אני תומך בהם, ואין לי שום דבר רע להגיד על ברייב. כי פשוט אין לי כוח אליהם.
אבל גם אם אתה מחפש בלי להיות מחובר, וגם אם אתה באינקוגניטו וכל הדברים האלה, גוגל כנראה יודעים
גוגל
מי אתה.
גוגל צוחקים בפנים לזה שאתה עובר לאינקוגניטו.
אם זה לא קוקי, אז זה...
כתובת IP.
כתובת IP, וזה זה ברור מאליו.
פינגר פרינטינג של המחשב
של שלך. של המחשב עצמו, של הטלפון, IMEI וכאלה. אבל יש עוד תביעות האצבע שאנחנו משאירים, שלא קל לעקוף אותם, גם אם אתה שם VPN, וגם אם אתה לא מתחבר מהחשבון שלך וזה.
יש את כל הנושא של ביומטריקה, שבעצם קצב ההקלדה שלך, והצורה שבה אתה מניע את העכבר, הם מזהים אותך בצורה די טובה.
כל מיני אמצעים שיכולים לזהות אותך כבן אדם, לא רק כמחשב, כמכונה שמחוברת לזה, אלא גם כאדם. חלק מהאמצעים האלה, אגב, משמשים להבדיל בין בני אדם לבוטים, כאשר אתה צריך לבצע איזושהי פעולה. הם אומרים לך, תזיז את החלק פאזל הזה למקום שלו. ואז הם רואים אם התנועה שלך היא תנועה של בן אדם או של מכונה.
אגב, יש כלי אוטומציה שמנסים להתמודד עם זה, זאת אומרת, משהו שמנסה לחכות בין אנוש. ואז הוא עושה הפסקה אקראית בין המקשים שהוא לוחץ עליהם, והוא על כל מקש מחזיק אותו לפרק זמן אחר לחוץ, והם מקווים ככה לעבור בדיקות של...
אני חושב על זה שלפעמים אני מקליד, ויש מילים שאני תמיד אקליד עם איזושהי שגיאה, ואז זה תקן. אז אפילו לא רק שגיאות כתיב, זה למשל, אם אתה כותב את המילה דיגיטלי עם א' או בלי א', ואתה עושה את זה באופן, כאילו, סגנון הכתיבה שלך, שזה גם דברים שאנחנו לא יכולים לראות אולי כקוראים, אם אתה שם אלגוריתם שיבדוק אותו, אז זה עניין מתמטי, זאת אומרת, זה אפילו לא, מספר השימושים במילות יחס, חזרה על מילים מסוימות, זה משהו שאפשר, הרי משתמשים בטכניקות כאלה כדי לזהות מחברים של טקסטים שלא יודעים מי הם, אומרים בוא נשווה את זה לשייקספיר. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May. And summer's leaves have all too short a date. אותו דבר עם ציור ודברים כאלה.
ככה תופסים גם מעתיקים בבחינות.
כן.
יש חברות שעשו על זה אחלה ביזנס.
בקורסרה, כשאתה שולח מטלה, בנוסף לזה שאתה מחובר, הוא מבקש ממך להקליד טקסט כדי לזהות אותך. זאת אומרת שהקצב שבו אתה עובר ממקש למקש, הריקוד של האצבעות שלך על המקלדת,
הטעויות החוזרות שלך,
זה כנראה מספיק כדי לזהות אותך במידה מספיקה לצרכים של קורסרה. אנחנו לא מדברים פה על משהו שאמור לעמוד
בדיוק.
עוד לפני גר לתרעלה הנוכחי באינטרנט, הייתה דוגמה של מישהו די בכיר באיזושהי חברה שטינף, טינף, טינף. בסוף כמובן הוא אמר, פרצו לי לחשבון, זה לא אני, לא אני עשיתי את זה. ואז נכנסתי ללינקדין שלו, ולמרבה הפלא בלינקדין שלו, יש לו את אותן שגיאות כתיב במילים מסוימות, יש לו את אותו שימוש לא טוב בסימני פיסוק. עכשיו, כמובן שהדבר הזה לא מוכיח שום דבר, למעט זה שאם אכן פרצו לו לחשבון, ההאקר היה מאוד 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 זהיר לחכות את סגנון הכתיבה שלו.
והיום יש גם בינה מלאכותית שמזהה אם הטקסט שלך נכתב על ידי בינה מלאכותית. בזמן האחרון, מכיוון שיש ChatGPT ודומיו שכותבים טקסטים, אז הרבה אנשים משתמשים בזה לכתוב כל מיני טקסטים, ומישהו גילה משהו נורא מצחיק, איך מוצאים טקסטים כאלה. לפעמים אתה שואל שאלה, ו-ChatGPT עונה לך, ובתוך הטקסט שלו הוא אומר...
As an AI language model.
כן. אז הוא לפעמים אומר...
As an AI model, I've never been there, but other people can testify that the weather there is nice.
או משהו כזה. אז הוא פשוט עשה חיפוש באמזון, ומצא מלא מלא ביקורות, שבעצם יש בהם...
As an AI model, I don't know if this book is good, but people said it is.
ואז אתה מוצא פשוט מלא מלא טקסטים... לכאורה שנכתבו על ידי בני אדם, שבעצם בני אדם הפעילו על זה איזשהו אלגוריתם, והטקסט החוזר הזה הוא הסימן שמזהה אותם.
אולי הוא לא הפושע הכי טיפש, אבל חכם גדול הוא בטח לא.
וגם למדנו ממנו הרבה דברים.
ואנחנו לא יכולים ללמוד ממנו דברים שיעזרו לנו בחיים לשמור על הפרטיות שלנו בצורה טובה יותר.
וזה משהו שצריך לזכור. אל תעשה חיפושים שאתה לא רוצה שיקשרו אליך. החיפושים שלנו הם לא פרטיים, והם יכולים ללמד עלינו הרבה דברים.
חיפושים are forever.
ואם בכל זאת אתם רוצים להסתיר את החיפושים שלכם, לא רצח, רק דברים שהם
רק
ממש
דברים
בסדר.
טובים. רק דברים טובים.
כמות הסומסום בבורקס, למשל.
שסוד מסחרי.
הכי פשוט זה להשתמש במערכת הפעלה מוגנת פרטיות, או ידידותית לפרטיות, משהו כמו Tails, שהיא מערכת הפעלה על USB שאפשר להעלות ממנה את המחשב, לעשות איזה חיפוש או איזה פעולה שאתם רוצים באינטרנט.
ואז להוציא והיא נעלמת.
ואז להוציא ו...
מתפוגגת.
כן.
השתמשו בדפדפן כמו תור, שמסתיר את... מנסה להסתיר אתכם, נותן לכם כמה שכבות ביניכם לבין האתר שאתם מחפשים בו?
הכי טוב, אל תשתמשו בגוגל. דק דק גו הוא לא נורא.
גוגל, אם אתם רוצים לפרסם אצלנו, 055-2776-766 או cybersaber.co.il, דברו איתנו.
וכמובן, אל תתחברו לחשבון שלכם. זאת אומרת, כי הרבה אנשים משתמשים בתור, משתמשים בטיילס, ומתחברים לחשבון שלהם כדי שיהיה להם גישה לאימייל, ואז הם עושים את החיפוש. אז בבקשה, אל תעשו.
או שיט, אני צריך לצאת שנייה.
בגדול, כל מה שקשור לפרטיות ואנונימיות וכל הדברים האלה, זה רק פונקציה של איזה אינטרס יש למישהו למצוא אותך. עם מספיק משאבים, אפשר לחבר כמעט כל דבר ולדעת מי עומד מאחורי הפעילות הזאת או פעילות אחרת, ואנחנו רואים את זה כשהאינסנטיב גדול מספיק, למשל בדברים שקשורים לטרור, או דברים שקשורים לכל מיני שווקים אפלים, כמות המשאבים שמושקעים בניסיון למצוא את מי עומד מאחורי הדברים האלה, היא לא פרופורציונלית לכלום. ולכן, אם לא תעשו משהו היום ונורא, סביר שהאנונימיות שלכם תישאר. אם תעשו משהו שיגרום לאנשים הנכונים, או הלא נכונים עבורכם, להשקיע מספיק משאבים, כנראה שימצאו אתכם.
ועוד לקח, שלא כדאי לרצוח.
עדיף לא לרצוח.
עדיף לא לרצוח אשתך.
עדיף לא לרצוח אף אחד. אסור לרצוח אף אחד.
בפרט. סייבר סייבר לא תומכת ברצח.
מתנגדת אפילו.
כן, אפילו מתנגדת. לרצוח זה רע.
לא רצחת, לא תצטרך להעלים גופה. איך אני איתך?
אתם מכירים את המזימה מסופרמן? לגנוב קצת מכל העברה הכספית שיוצאת מהבנק, ממש ברמת החלקיקי סנטים. There are always fractions left over in big corporations, but they rounded down to the lowest whole number. ולשלוח את זה לאיזה חשבון, באמצעות וירוס תולעת.
זה לא היה וירוס.
חלקים קטנטנים מכל עסקה לחשבון בנק.
Well, they're just floating around out there. The computer's nowhere.
שברירי סנטים. החברה לא שמה לב כי זה כספים ממש ממש קטנים, ויום אחד להגיע למצב שהתולעת הזאת שלך המון 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 כסף, הנוכל יכול לברוח עם הכסף הזה למדינה אקזוטית לבחירתו, כן?
עם תלג גבוה מספיק בשביל רם ברזיק.
אבל נמוך מספיק בשביל שלא יהיה הסכם הסגרה. אז הדבר הזה גם דיברו עליו ב-Office Space, סרט מצוין שמדבר על... איך זה לעבוד בתעשיית ההייטק?
איך זה לעבוד בתעשיית ההייטק לפני באג 2000? זה בקורפורט.
ומסתבר שלאחרונה, מישהו החליט שזה יהיה רעיון טוב לעשות את זה בעצמו. הסיפור הזה הופיע באתר קומו ניוז. אנחנו מדברים על ארמנילדו קסטרו, בן 28 מתקומה, אשר ב... במקומות שתקומה נמצאת בהם.
וושינגטון.
כן, פושע סייבר מאוד מאוד טיפש, שהחליט לגנוב מהמעסיק שלו.
זה תמיד דבר חכם לעשות.
כן, והוגש נגדו לאחרונה כתב אישום בסיאטל. לפי המשטרה, הוא גנב כ-300 אלף דולר מהמעסיק שלו, מה שמעניין. זה הדרך שבה הוא גנב את הכסף.
הוא נכנס לקופה הקטנה ולקח משם.
הוא שם מסטיק על הזה והדביק את השטרות ומשך. קסטרו הוא מהנדס תוכנה בחברת Zulily.com. Zulily, go fun shopping, save big. זה הסיסמה שלו, והוא מוכר כל מיני...
Zulily.
בגדים ודברים לבית. Zulily. בחיי, אני לא ממציא שום דבר מהסיפור הזה. כל דברים אמיתיים. הוא עשה שני דברים. בהשראת Office Space.
Each withdrawal, it's a fraction of a cent. That's too small to notice. But you take a few thousand withdrawals a day, you space it out over a couple of years, that's a few hundred thousand dollars.
ששם זה היה בהשראת סופרמן 3.
It's like Superman 3.
Superman 3, what?
תתבייש שלא קיבלת השראה מהמקור, חצוף. הוא אמר, אני אגנוב כל פעם חתיכה קטנה, ממש קצת מהכסף. ולפי הכתב האישום, הוא הצליח להכניס 260 אלף דולר, מה שנקרא, הגל לרעה.
יגיל לטובתו.
יגיל לטובתו, כן. רק שארמנילדו הוא לא, בוא נגיד, הפני הכי נוצץ בקופה. הוא אמר, לא, אני לא אספק בסנטים בודדים. אני אקח את כל דמי המשלוח. אז מה שהוא עשה, זה שיבש את התוכנה כך שאנשים קנו דברים, הכסף על הסחורה נכנס לחברה, הכסף על המשלוח נכנס לחשבונו של ארמנילדו הטיפש. ככה הוא עשה 260 אלף דולר, ואת שאר ה-40 אלף דולר, שמשלימים לנו ל-300, הוא עשה על ידי מניפולציה על האתר שאפשרה לו לקנות מוצרים ב-40 אלף דולר, כאשר המחיר שהוא שילם עליהם היה מאית מזה, הוא שילם pennies on the dollar. במקום לשלם דולר, הוא משלם סנט, שניים, שלושה. זאת אומרת, הנחה של הרבה מאוד כסף, הנחה של 90 ומשהו אחוז, ומה הדביל הזה עשה? הוא הזמין את כל הדברים האלה לבית שלו. 1,000 פריטים, הוא הזמין מהמעסיק שלו.
בטח היה לו חתיכת אחוזה.
חתיכת בית.
כן, אני רק מנסה לחשוב איך נראה הפורץ' שעליו מגיעים כל המשלוחים האלה. המזימה החלה בפברואר, במרץ כבר החברה זייתה את החוסר התאימות בין הכספים שאמורים להיכנס לכספים שנכנסים, והתחילה לחקור ודיברה עם המשטרה, וארמנילדו קסטרו נתפס. באיזשהו שלב, הצוות הסייבר שחוקר את המקרה, אגב הוא היה חבר בצוות החקירה הזה, מצאו בלפטופ שלו קובץ שמפרט את מזימתו, לבצע את המניפולציות האלה על התוכנה, ולבטל גם התראות שאמורות לקפוץ כשקורים דברים כאלה. ואם לא מספיק שיש שם קובץ שמפרט את המזימה שלו, כמו איזה נבל ג'יימס בונד, שמספר לג'יימס בונד מה הולך לעשות לו, ומה הוא הולך לעשות לעולם שנייה לפני שתוכניותיו מסוכלות, הוא גם נתן לו את השם Office Space Project. זאת אומרת, Office Space Project. למקרה שמישהו לא יודע, לא ידע מה לחפש, הוא יכול לקרוא לזה מסמכים משעממים, הוץ רכב.
הוא כנראה הלך על זה שהדור הצעיר לא מכיר את הרפרנסים האלה.
יפה, הוא היה יכול לקרוא לזה סופרמן 3, ואז גם הדור הבינוני בגילו לא היה מצליח לעלות על זה.
ובכן, השוטרים, החוקרים, מגיעים לבית שלו, ומוצאים את כל הפריטים האלה שהוא שלח לעצמו, 1,000 פריטים. וכשהחוקרים שאלו אותו על הצחורות, הוא אמר שזה תוצאה של טעות שנעשתה במסגרת הזמנת בדיקה שהוא עשה, והוא שכח להודיע לזולילי על ההזמנות שהגיעו לביתו.
למי מאיתנו זה לא קרה?
הוא פוטר מסתבר.
מה?
רגע, הוא פוטר, ואז כששאלו אותו, למה לא יחזיר את זה, זאת אומרת, אחרי שהם פיתרו אותי, fuck them.
זה טיעון משפטי, שאני בטוח יעמוד במבחן בגץ. פסקת ההתגברות היא בשבילו.
תשמע, אם בגץ קיבלו את
דרי, חוק דרי.
בעסקת הטיעון שם, אז אני לא רואה למה הם לא יקבלו את זה.
ארמנילדו קסטרו, עשה שתי הונאות, שתיהן לא ממש ממש חכמות. הוא קיבל את ההשראה הלא נכונה, אז אני רוצה להעלות את מועמדותו של ארמנילדו קסטרו לפרסי פושעי הסייבר הטיפשים ביותר בעולם. ומכאן אני אתן לך, נועם רש, לקחת את המושכות. אם יש לך פושעי הסייבר יותר טיפש מזה, אני מוריד את הכובע, אופה אותו בתנור ואוכל אותו עם גבינה בולגרית.
ובכן, אני מקווה שאתה רעב.
לא.
אז אני רוצה להציג מועמד משלי. אז קודם כל זה סיפור שראיתי אצל מר קרבס.
בריין קרבס, האדמור.
בריין קרבס, כמו שמתקשים לקרוא לו, כן? שכתב על זה יחסית בקצרה, ומה שאני אספר לך פה, מגיע מכתב האישום שהוגש נגד אותו פושע.
בבקשה.
אז הסיפור התחיל בדצמבר 2021, בפנסילבניה, קצת לפני הקריסמס, מישהו ניפץ חלון וניסה לזרוק פנימה בקבוק מולוטוב מאולתר. זה למעשה היה מין יין זול כזה, MD2020 juice flavored, שרק אלוהים יודע למה מישהו ירצה לשתות יין בטעם מיץ.
מיץ בטעם פירות, בטעם יין.
כן, אז מילאו אותו בדלק, שמו בפנים סמרטוט, הציתו אותו, והשליחו אותו ופספסו את החלון. אבל זה היה מספיק בוער כדי שזה יפול למטה, הציט שם איזה כיסא וכמה שיחים ולא נעים.
לא נעים.
עכשיו, המשטרה שהגיעה לבית נזכרה שזה לא פעם ראשונה שהם שם, ובעצם כמה פעמים עשו סוואטינג על הבית הזה.
סוואטינג זה תחביב של טרולים מרושעים ברשת. אם הם לא אוהבים מישהו, אז הם מודיעים למשטרה, ל-FBI, שיש שם איזה חשד למשהו.
אתה יודע, אומרים ששמעו יריות מהבית וילדה צורחת, ומישהו אומר, אני אהרוג אותך, וצריך מהר מהר להגיע לשם, ולהרוג את מי שמאיים על הילדה המסכנה, שכמובן לא קיימת.
זו קריאת חירום מפוברקת למשטרה, שזה לא רק לא נעים, זה גם מסוכן.
היו כבר כמה מקרים שאנשים, שוטרים, אקדחים, אזרחים,
לא שילוב טוב.
חבר בין התמים, וזה אף פעם לא מתערבב יפה. אז איזה שבוע וקצת אחרי המקרה הזה עם החלון והבקבוק מולוטוב, בית אחר בפנסילבניה, מישהו ירה לעברו. עם אקדח.
חבל שלא מראים מה הבית עשה קודם.
מה הוא לבשה.
כן.
אבל גם במקרה הזה איש לא באמת נפגע, וכשהשוטרים הגיעו, אז בעלי הבית אמרו להם שכבר יש וידאו שמסתובב בדיסקורד ובטלגרם, שמתעד את הירי.
או, מה שאנחנו רואים בסרטון זה יד של גבר, לבן. ושומעים בבירור,
Justin Active was here, put!
Justin Active היה כאן.
אז מסתבר שג'סטין אקטיב זה איזה מיני פושע סייבר, לכאורה, שמי שהייתה בבית בזמן הירי, שלכאורה אליה כוון הירי, אולי, זאת החברה של אותו ג'סטין אקטיב. עכשיו, אחרי המקרה הזה, השוטרים הצליחו גם למצוא סרטון שתעד את מקרה ההצתה.
אז אנחנו רואים פה איך אלמוני משליך בקבוק תבערה לעבר הבית. בוא נגיד, אני עוד לא יודע אם הוא פושע סייבר גרוע, אבל הוא מצליח לפספס את החלון הדי גדול הזה. והבקבוק נופל להסביעה שמתחתיו.
בוא נגיד, מכבי תל אביב התקשרו וביטלו את האודישן. אז 8 חודשים אחר כך, כוח של ה-FBI עצר איזה טיפוס, בן 21, קוראים לו פטריק מגוורן אלן. תושב, אחד היישובים בעלי השם הקסום ביותר ששמעתי, אג הרבור. זה בין קסום לקריפי, כן?
נמל הביצה, שלא לומר נמל הביצה רסק חריף. אולי אני כן רעב.
אז הכובע ממש בתנור כרגע. אז אותו מגוורן אלן, אתה יודע מה, בוא נקרא לו פטריק, זה יותר נעים. מואשם שהציג את עצמו כמתנקש להשכרה, וקיבל כסף על המתקפות האלה.
אז אנחנו מדברים על כתב אישום על שני המקרים, דצמבר 21, ניפוץ החלון וניסיון להשליך פנימה בקבוק תבערה, וינואר 22, ירי לעבר בית אחר, גם הוא בפנסילבניה. אבל זאת רק המילה של ה-FBI, אתה יודע איך זה, לך תאמין למשטרה, בטח תפרו לו תיק, שמעו אינטרנט ומיד קפצו על איזה בחור מסכן, אני לא קונה את זה.
תשמע, בעיקרון הייתי מסכים איתך, אבל במקרה הזה אתה צריך להיות ממש ממש ממש... לעצום את העיניים שלך חזק מאוד כדי לא להסכים עם הרשויות הבא.
בוא תשכנע אותי.
דיסקורד זו איזושהי אפליקציה שמשמשת לצ'אטים טקסטואליים ואודיו, והיא כאילו אנונימית, זאת אומרת, היא לא דורשת מהמשתמשים לספק פרטים אמיתיים, אני יכול להירשם בתור הברווז השמנמן, אז כל מיני פושעי צעצוע חושבים שאם הם ייתנו מידע מזויף, אף אחד לא יוכל לעלות עליהם.
כן.
עכשיו, התקשורת שם מתבצעת בערוצים פרטיים, זאת אומרת שאם אני שולח הודעה בערוץ פרטי, אז לכאורה, רק מי שחבר בערוץ הזה יכול לראות אותם. ולא, זה לא כמו טוויטר נניח שכולם יכולים לראות הכל.
כן, אבל האם זה מוצפן?
זה לא רק לא מוצפן. בוא נראה מה קרה שם בעצם. סוכן ה-FBI, אדוארד קונווי, שמופיע בכתב האישום בתור זה שניהל את החקירה, ובעצם עשה את כל הפעולות חקירה במהלכה, מספק עדות בשבועה לגבי המון מידע שדיסקורד שומרת על המשתמשים שלה ומה הם עושים שם.
ואיך הוא יכול לדעת את זה? מכיוון שכשה-FBI פונה לדיסקורד עם צו ומבקש את כל המידע על משתמש מסוים, הוא מקבל את המידע ואז הוא יודע איזה מידע יתקבל, איזה מידע נשמר, מה שלא שומרים, מה שלא יודעים, אי אפשר להעביר.
אז זה אפילו הרבה יותר גרוע מזה, כי מי שהתחיל את החקירה הזאת זה לא ה-FBI. דיסקורד חיטטו בהודעות הפרטיות של כל המשתמשים שלהם, מצאו משהו שהם לא אהבו, לקחו את כל התוכן של כל ההודעות וכתובות ה-IP ומי דיבר עם מי והכל, ופשוט העבירו את זה ל-FBI. ה-FBI לא פנה אליהם ואמר אנחנו חושדים במשהו. הם רגלו אחרי המשתמשים שלהם, קראו להם את כל ההודעות הכי פרטיות שלהם ושלחו אותם ל-FBI.
אה, ביוזמתם.
ביוזמתם לגמרי.
יפה.
אז יש להם מחלקת Trust and Safety, שזה כנראה לא Trust למשתמשים שלהם, ו-Safety, בסדר? וזה מראה שיש להם לא רק גישה למטה-דאטה, זאת אומרת, מי שלח למי הודעה באיזה שעה, אלא גם לתוכן של ההודעות, ולתמונות ולסרטונים שעלו שם. והם שוב, הם לא נזקקו לצו, הם היו
הם לא ביקשו צו.
אזרחים טובים.
כן.
אף אחד לא ביקש מהם. הם קונסטנטלי מחטטים בכל מה שיוזרים שולחים שם. ו...
בוא נגיד ככה, זה משמח אם מישהו ניסה לראות לך על הבית, פחות משמח אם אתה היוזר שלהם, כי רוב היוזרים שלהם אני מניח לא עבריינים, ואין שום סיבה שמישהו יחטט להם במידע.
וגם, אתה יודע, חלקו את זה עם ה-FBI, אולי חולקים את זה עם עוד גופים?
אולי עורכי דין שמחפשים לקוחות.
אולי חברות פרסום? תמיד רצית רוטב צ'וריסוס על הסומבררו שאתה הולך לאכול בסוף הפרק.
זה כבר נהיה סומבררו, אלוהים אדירים.
זה רק הולך וגדל. אז אותו פטריק, שנגדו הוגש כתב האישום.
הנאשם.
הנאשם. השתמש בכינוי טאנג.
לשון.
לשון. כינוי נורא, נורא. למה שמישהו ירצה? אולי זה הפשע שלו. אולי על זה הוא צריך לשלם. ובאחד הצ'אטים שדיסקורד שלחו ל-FBI, אותו טאנג אמר, אם אתה צריך שמשהו יקרה ואתה מוכן לשלם בדולרים, תודיע לי. אני ביצעתי ירי, מולו טוב, אבל אני גם יכול לעשות דברים בשביל השעשוע שלך.
שעשוע.
מסתבר. אתה זוכר שהיורים והאירוע הירי שירו שם לעבר הבית צעקו,
Justin Active was here!
אז מסתבר שהג'סטין אקטיב הזה היה חבר באותה הכנופיית סייבר שהתעסקה בגניבת סימים.
Uh-huh.
שאגב, גניבת סימים זה חתיכת תעשייה מטורפת, שאתה פשוט יכול לגנוב מספרי טלפון של אנשים, ואז לעשות אימות דו שלבי, ברגע שיש לך את הטלפון שלהם עם אס-אמסים וכאלה, להשתלט להם על חשבונות. אז עושים את זה, אם יש לך נניח את היוזר הפיל הוורוד בטוויטר, ומישהו נורא רוצה אותו, אז הוא פשוט גונב לך את המספר, עושה סים סוואפ כזה, אומר שכחתי את הסיסמה, הולו, מקבל הודעת אס-אמס, ומעכשיו החשבון הזה הוא שלו. זה כמובן עובד גם על ארנקי קריפטו, אבל הפיל הוורוד בשביל זה אנחנו כאן.
וג'סטין אקטיב, לפי היורים, הם צועקים שהוא שם. ג'סטין אקטיב היה כאן, זה או שהוא באמת היה שם, או שהם רצו להעביר מסר שזה נעשה בשמו.
ככל הנראה. ואותה בחורה שהייתה בפנים, היא הייתה חברה סלש האקסיט של אותו אקטיב, ואותו אקטיב גם במשך חודשים טען שפטריק הוא היורה, והמטרה הייתה להפחיד אותו.
במסגרת מאבק כוח פנימי בתוך הכנופיה.
כן, כן, אתה יודע, גם הקבוצת טלגרם של הכנופיה הזאת, שעסקה כזכור בגנבת סימים, שזה נשמע עבירת צווארון לבן יחסית, או צווארון בז'. אז הרבה מאוד פעמים הם מכרו או הציעו פרקטיקות כמו בריקינג, שזה לשלוח...
להעביר מסר באמצעות לבנה לתוך חלון.
כן, זה במחיר הסביר של 1,500 עד 2,000 דולר.
אני מקווה שבמחיר הזה זה כולל גם את הלבנה.
תשמע, אתה רוצה משהו דלוקס, אתה צריך לשלם. ניקוב צמיגים.
זה גם להעביר מסר וגם לגרום לך לאחר לעבודה.
3,000 דולר, קצת יותר, כנראה בגלל הרוח שיוצאת מהצמיג. וכאמור גם סוואטינג. הכנופיה הזאת ידעה גם לשלוח כוחות משטרה חמושים לבית פרטי, בדיוק כמו בבית שפטריק ניסה להצית. עכשיו,
לכאורה
כמובן. עכשיו, למה צריך את כל הדברים האלה? זה פשוט לאיים. אני רוצה שתיתן לי את חשבון הפיל הוורוד בטוויטר שלך, ואתה לא מוכן.
לא מוכן.
אז אני ראשית אפגיש אותך עם לבנה.
שלום שלום.
או אני אזמין לך כל מיני פיצות עד שאף אחד לא יסכים לשלוח לך פיצות, שזה
ממש ממש מרושע.
אחרי זה אני אנקב לך את הצמיגים, או אשלח מישהו לנקב לך את הצמיגים.
שאני גם לא יכול לנסוע להביא פיצה בעצמי.
שזה מאוד אכזרי. למרות שפיצה שאתה מכין בבית, תכלס, יכול להיות שזה blessing in disguise. וזה נגמר בסוואטינג, שכזכור יכול גם לגמר במוות.
ואנשים מתים לא יכולים לאכול פיצה. זה ידוע.
שזה מאוד עצוב, כן. מאוד מאוד עצוב. ושוב, כל הפרקטיקות האלה נועדו כדי לשחות אנשים, להפחיד אותם ולגרום להם להישבר. כאמור, דיסקורד שומרת את כל הצ'אטים. אז בצ'אט אחד שהווידאו של הירי הופיע בו, איזשהו משתמש פנה לפאנג, למשתמש טאנג, שאנחנו לכאורה עדיין לא יודעים שזה פטריק, ושאל, למה הם ירו על הבית? והתשובה שטאנג נתן לו הייתה, כי שילמו להם יפה. ואז המשתמש אמר לו, It's you, nigga, Pat. וטאנג עונה לו, Yay, they's me.
כן, זה נשמע כמו הודעה. אז טאנג...
זה נשמע כמו הודעה.
טאנג, וגם
הוא קרא לו פאט. עכשיו, אותו משתמש, אותו טאנג, בכמה צ'אטים, עונה לכינוי פאט או פאטי.
כן, אבל אתה יודע, יש מלא פאט, זה כאילו לא שם נורא נדיר, אולי זה פטרישה בכלל, למה השוביניזם הזה, מה אישה לא יכולה לראות ולהצית?
על פי רישומי חברת דיסקורד, המייל בחשבון של המשתמש טאנג הזה, הוא patthebat28@gmail.com.
פאט הטלף, יופי, ממש מרגישים את התפרים בתיק. אתם מנסים להדיח,
פושע סייבר מכנין. אז... אותו טאנג נרשם בתור השם שלא חשוף, הוא חשוף רק לדיסקורד, בתור פטריק אלן.
שהוא היה פטריק מגוון אלן. פטריק אלן לא שם נורא נורא נדיר, יש מלא כאלה.
הכתובת איתה הוא נרשם לדיסקורד היא ליטרלי הכתובת של פטריק.
שהוא גר בה.
שהוא גר בה.
בעיירה הציורית נמל הביצה.
נמל הביצה הקסום.
תקשיב. הם שוטרים, זה מילה שלהם נגיד שלא, לא השתכנעתי.
המשתמש הזה סיפר בצ'אטים, שכאמור נשמרו, as is, על זה שהוא עובד במסעדה קטנה בניו ג'רזי, בשם Touch of Italy.
נשמע לגשרי, וגם אני קצת רעב.
אתה יודע מי עוד עבד שם באותה תקופה? על פי רישומי המשרד העבודה של מדינת ניו ג'רזי.
לא, מי?
אותו פטריק. אבל גם בצ'אט אחר הוא מספר שיום ההולדת שלו חל ברביעי ביולי, ואתה יודע מי עוד נולד ברביעי ביולי?
תום קרוז, בסרט ההוא, נולד בארבעה ביולי.
אז זה עוד תום קרוז, למרות שאני לא בטוח שהוא עבד ב-Touch of Italy, או שזה פטריק.
אוקיי. טוב, תשמע, מלא אנשים עבדו שם, מלא אנשים נולדו באותו יום, זה צירוף מקרים, לא שכנעת אותי, יש פה נסיבתי.
תקשיב, אני מרגיש שאתה מפתח תיאבון לקראת הסוברו העצום הזה. אז אותו טנג,
כן,
גם נתן את מספר הטלפון שלו למשתמש דיסקורד אחר. ושאז אותו משתמש שאל אותו אם מדובר בברנר,
מספר חד פעמי
שאתה
מוכר איתו סמים ואז זורק אותו.
אז אותו טנג אומר שלא, זה המספר הראשי שלו.
זאת אומרת שהוא חבר בכנופיה שגונבת סימים, אבל הוא מתקמצן על כאילו לקנות ברנר, הוא כאילו קונה, הוא משתמש במספר, זה קצת רשלני.
אז אותו קונווי, הסוכן FBI, הגיש צו לחברת T-Mobile, לחברת סלולר.
כן, חברה ש... זה נחמד שהם הגישו צו, אבל היו לה 8 מקרים של דליפת מידע, אז יכול להיות שאפילו לא היה צריך את הצו הזה, אפשר היה פשוט לחפש בדארקנט או לרכוש את הרשימה.
ומה הסתבר? הסתבר שהמספר הזה רשום על שם אדם בשם...
פטריק מגוורן אלן.
לא, גרגורי... א' סטנגל.
בבקשה, אמרתי לך, לך אתה תאכל את הגולה שהכין ה-FBI ותשים אותו בתוך כובע שיהיה לך טעים.
אז אמנם המספר הרשום על שם מר סטנגל, אבל הכתובת היא אותה כתובת של פטריק, ומסתבר שסטנגל זה סבא שלו. עכשיו, אתה יודע, חברות טלפונים, הן לא שומרות רק את השיחות שלנו, הן שומרות גם ממש מיקום. את המיקום שלנו, ובשני האירועים האלה, גם בירי וגם בבקבוק תברה, אז אותו פטריק היה ברדיוס של מייל עד 2 מהמקרים האלה, וחשוב להזכיר שזה אמנם לא מאוד מדויק, מייל עד 2, אבל הוא אף פעם לא היה שם קודם, וזה גם 75 מייל מהבית שלו בנמל הביצה. יותר מזה, זה הזמנים היחידים שמגדלי התקשורת של חברת T-Mobile רשמו את המספר הזה בקרבתם. זאת אומרת, רק כאשר בוצעו הפשעים האלה, המספר היה מחובר לאנטנות שם.
אוקיי, קצת חשוד. קצת. טלפונים סלולריים כדי לתפקד, מתקשרים עם התאים הסלולריים שמסביבם, וגם כשאנחנו לא מדברים, כל הזמן בעצם הטלפון שולח פינגים לתא הסלולרי, ותא הסלולרי שולח לו פינגים בחזרה, הם מדברים ביניהם, וחברת הסלולר יודעת איפה אנחנו נמצאים, או בסביבת איזה תא סלולרי אנחנו נמצאים, בכל רגע נתון, אז יש איזשהו טווח גיאוגרפי שהיא יכולה לתת, ואם גם מחשבים דברים כמו עוצמת האות, או מאיזה תא לאיזה תא עברתי, אפשר לצייר מסלול די מדויק של החיים שלנו, ומה אנחנו עשינו לאורך אפילו עשרות שנים אחורה.
מאז שנות ה-90.
כן.
אני נזכיר את המקרה של נועה אייל, זכרונה לברכה, נערה ירושלמית שעלתה על טרמפ ונרצחה. הפושע שלה בין השאר הורשע על זה שב-1996 הטלפון שלו נרשם באותו אזור בו היא נחטפה.
מה שאומר שחברות הסלולר שומרות את המידע הזה המון 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 שנים, וגם זה צריך להטריד אותנו.
אני מוטרד. אז אותו סוכן FBI לא יתעצל והגיש צו גם לאפל. הוא ביקש מידע גם על מספר הטלפון שהופיע בצ'אט של אותו טנג, שכזכור התוודה על ביצוע הפשעים, וגם על כתובת הג'ימייל שמקושרת אליו. אז אפל ענו לצו הזה, והחזירו ל-FBI שתי כתובות אימייל, פטריק 609 את iCloud, ו-OMGPAT666 את gmail.com, שניהם קשורים לאותו מספר טלפון. עכשיו, בעל החשבון באפל של המספר ושל הכתובות האלה הוא פטריק אלן, והכתובת היא הכתובת של פטריק. אבל חכה, זה לא הכל. פה באמת זה איזשהו דובדבן קסום. אפל נתנה לסוכן FBI הזה גם גישה לחשבון ה-iCloud של פטריק, והוא מצא שם את סרטוני הוידאו שצולמו על ידי פטריק בזמן שהוא ביצע את הפשעים. זאת אומרת, הגיבויים של הסרטונים האלה עלו לאי-קלאוד.
זה שני הסרטונים שראינו קודם.
זה שניהם.
פטריק, אתה כל כך פושע סייבר טיפש. אתה כאילו רוצה להגיד לי שהאהבל הזה השתמש בטלפון הפרטי שלו כדי להפעיל את החשבון שדרכו הוא מוכר violence as a service, כאילו.
לא רק בטלפון של הפרטי שלו, במייל הפרטי שלו, ושמר גיבוי של הסרטונים שהוא מתעד את עצמו מבצע פשע אלים.
זה מה שנקרא.
חלק מהפשעים מוקלטים לצורך בקרה ושיפור איכות השירות. תודה על ההמתנה.
עכשיו, אתה יודע, לפעמים אתה צריך, אבל אתה יודע,
לא, אם לקוח בא, לקוח לא מרוצה, אומר, חביבי, אני הזמנתי ממך לבנה, לא קיבלתי לבנה, אז הוא אומר, הנה, יש לנו סרטון, לבנה, הנה החלון, בום, פגעתי, הנה הבקבוק מולו טוב, הנה החלון, בום, פספסתי, טוב, אני אתן לך הנחה קטנה, אבל בכל זאת, עשיתי את העבודה.
בוא
נסכם.
בוא ניקח צעד אחורה ונביט מחדש. על הטעויות של אותו פטריק, אתה יודע מה? זה לא רחוק מהדמות של פטריק בבוקספורד.
אני כל הזמן חושב עליו, אני אגיד, כן, אתה קצת כוכב ים טיפש.
תזכיר לי מי אתה שוב?
אז בוא נעשה סיכום קצר.
אחת, השתמש בדיסקורד.
כאילו מה? אתה ילד בן 12? דיסקורד זה לא פלטפורמה שמבטיחה פרטיות, להפך. הם מבטיחים לך שאין לך פרטיות. הם לא רק יחטטו במידע הפרטי ובהודעות שמשתמש אחד שולח למשתמש אחר, הם גם יחלקו אותם עם גופים חיצוניים.
מי יוזמתם?
אז אם פרטיות זה משהו שחשוב לכם, אולי דיסקורד פחות בשבילכם.
שתיים, ערבב זהויות.
החלטת להיות מתנקש בתשלום? בהצלחה. אבל אולי תשקול לא לספק פרטים על הזהות האמיתית שלך תחת אותו חשבון. אתה יודע מה? בשביל לשמור על מינימום, לא דורש הרבה, מינימום של אנונימיות, אל תיתן את מספר הטלפון הפרטי שלך בשיחות עם זרים ברשת.
יש לך זהות של העבריין, ויש לך את הזהות היומיומית. תלמד מבטמן, תלמד מסופרמן, תלמד מהג'וקר. תפריד.
אולי בגלל זה הוא קרא לעצמו פאט זה באט.
כן, הוא יותר לשון מאשר את הלף, כן.
שלוש, לקח טלפון לזירת פשע.
אז כן, כמו שאמרנו, חברות התקשורת פשוט מרגלות אחרינו בכל רגע בחיים שלנו כבר עשורים. הן יכולות לחזור עשורים אחורה. החברות האלה הם לא מתביישות לחלוק את המידע הזה עם כל מיני ארגונים חשאיים. בארץ למשל, זה אפילו לא צריך לבקש מהם, זה פשוט עובר לשבק. אז אתה לא רוצה שיקשרו אותך לפשע? אל תיקח על עצמך מכשיר מעקב בזירה, דביל.
ארבע, צילם את הפשעים ואלה לענן לא מוצפן.
נניח, ואתה צריך לספק תיעוד של הפשעים שלך כדי להראות שאתה עשית אותם, ולא במקרה ציפור אפה עם אקדח וירה על הבית, אז אל תשתמש בטלפון הפרטי שלך.
כבר אמרנו.
כבר אמרנו את זה. אתה רק חושב שהמידע שייך לך. ודבר שני, למה אתה מעלה גיבוי לענן לא מוצפן בשם השם? אתה רוצה שיהיה קשה לאנשים לגשת למידע המפליל שלך? תצפין אותו. אולי אפשר יהיה להשתמש מה שנקרא ב-Fire Hose Cryptography כדי להוציא ממך את הסיסמה.
ב-Fire Hose Cryptography זה כשמרביצים לך עם צינור עד שאתה
נותן את הסיסמה, כן. זה brute force.
קלאסי.
אבל לפחות תצפין. אז כן, זה המועמד שלי לפושע הסייבר המטומטם של השנה, בעיקר בגלל שהוא עשה, הוא באמת, הוא עשה את כל הטעויות, הוא לא השאיר אף טעות אחת בחוץ.
ממש, הוא מקבל 50 נקודות על שימוש בכל הטעויות האפשריות.
כל הטעויות האפשריות. אז מכיוון שתמיד אומרים לנו להסתכל על חצי הכוס המלאה, אז אולי אותו פטריק מגוורן אלן לא ינשום אוויר פסגות צלול בקרוב, אבל הוא כן סיפק לנו דוגמה חיה לברירת סייבר טבעית, ונתן לנו ללמוד מהטעויות שלו. ואני חושב שאולי השורה התחתונה בכל הסיפור הזה זה, אם אתה לא יודע איך דברים עובדים, אל תהיה פושע סייבר.
כן, זה לא פשוט כמו שזה נראה. זה לא כסף קל. צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך לשמור על ביטחון שדה, פרטיות, אבטחת מידע. זה עבודה רצינית. זה לא כל טמבל באינטרנט יכול לעשות את זה.
מסתבר.
טוב, נועם רש, בכנות אינטלקטואלית אני נאלץ להודות שארמנילדו קסטרו הוא לא פושע הסייבר הטיפש ביותר שדיברנו עליו היום.
וגם לא בריאן וולש.
לא, ברור מאליו. נועם רש, מה אני אגיד לך? אני נאלץ להוריד בפניך את הכובע ולהודות בתבוסתי. פטריק מגוורן אלן הוא...
עילוי בתחומו.
הוא עילוי בתחומו, והוא אכן הרבה, הרבה, הרבה יותר ראוי לפרס פושע סייבר הטיפשים בעולם.
זה היה מאמץ קבוצתי של חברות ואינדיבידואלים, לא תחרות לאותו ארמדיל.
כן, מכיוון שאף אחד מאיתנו לא יותר טיפש מכולנו.
כי כולנו.
כן.
כולנו רקמה אנושית אחת חיה.
ואני רוצה לאחל לך בתאבון.
סייבר, נועם רש.
סייבר, עידו.
וסייבר, רן לוקר.
סייבר, עידו, סייבר, נועם.
סייבר, כל המאזינים והמאזינות, אנחנו זמינים ב... 055-2776-766, הודעות מכל סוג שהוא, אל תתקשרו. באתר שלנו, cyber.co.il, בטוויטר שלנו, ocyberman-cyber, ו...
יש לנו טלגרם עכשיו.
ובטלגרם שלנו, נכון? יש לנו טלגרם. והטלגרם שלנו הוא...
cyber חם מהתנור.
יש לנו כתובת מקוצרת לזה, t.me/cybercyber.co.il. בלי נקודות, ושם תקבלו עדכונים חמים ופריחים מחדשות סייבר וגם מדברים שאנחנו עושים ונמצאים בתנור. ושני דברים לסיכום, תפרידו זהויות ואל תתערבו עם נועם רש כשזה נוגע לסייבר, ואל תהיו פושעי סייבר.
סייבר עונה שישית, מופק על ידי פודקאסטיקו.
אז קוראים לו ארמדיל, לא ארמדילדו, ארמנילדו קסטרו. אז ארמנילדו קסטרו. ולמה אנחנו מדברים עליו? מכיוון שמר ארמנדיל...
בוא נקרא לו איך שבוודאי קראו לו, מר ארמדיל.
זה לא יפה, זה לא יפה, נועם רש, אם כותבים את השם שלך עם וו אתה מתחרפלץ, אז בוא ניתן את הכבוד ונקרא לו ארמנילדו קסטרו.
ארמדיל.
אני רוצה להעלות את מועמדותו של ארמנילדו, של ארמנילדו קסטרו. אגב, אני אעשה את הקטע של ארמנילדו מחדש, כי זה אפילו עוד יותר מצחיק עכשיו שקראתי את זה לעומק.
ולמה יש לו סומבררו חדש בכל יום?
זה היה גזעני ופוגעני כאחד.
כן, כן, ממש.
למה ללב קוראים ארמדיל?
ארמנילדו.
ארמדיל עם סומבררו.
וארמנדילו. ארמנילדו, מה יהיה?
אנחנו כישלון מתמשך.
אנחנו, אבל אתה יודע, לפחות אנחנו...
אבל מהנה.
אנחנו כאילו בתנועה, אנחנו ממשיכים להיכשל. זאת אומרת, יש אינרציה.